כן, שלום רבותיי, אנחנו במורה נבוכים חלק ב', חלק ב', פרק כ' זן, עם זך וישר עטף. נו. אתם יכולים לרשום את הנקודות ונתייחס אליהם, אבל בקווים כלליים אני כבר אומר לכם, יש את הגישה האקדמית, והגישה האקדמית עושה דה פקטו את הרמב״ם לאריסטו. דעתנו שונה לחלוטין מהם, כיוון שאנחנו רואים על כל צעד ושעל, ונראה את זה גם היום, ששיטתו של רבנו לחלוטין, לחלוטין איננה דומה לאריסטו. הוא נעזר באריסטו, הוא מסתייע באריסטו, כדי להוכיח מציאות העולם, כדי ליצור קונצנזוס רחב מאוד על מציאות השם, וחדותו ובלתי גשמיותו. הוא מקבל את הדרך הרציונלית של אריסטו. הוא חלוק איתו מחלוקת תהומית, תהומית, ביחס לעניין של מציאות השם. דהיינו, האלוהים של אריסטו זה לא האלוהים של הרמב״ם, כן? ההשגחה של אריסטו זה לא ההשגחה של הרמב״ם. הנבואה של אריסטו זה לא הנבואה של הרמב״ם. תהומית הוא חלוק עליו. ולכן, אנחנו נמשיך בדרכנו ונראה, אנחנו מראים, הראינו ונראה גם היום, שבאמת זה תהום פעורה. זאת ועוד, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. בשבילנו, אחד הוא הרמב״ם. גם הרמב״ם איש ההלכה, וגם הרמב״ם איש האמונה וההגות. זה אותו אחד. הם יוצרים מציאות שהרמב״ם איש ההלכה זה משהו אחר, בשביל ההמונים וכו', והרמב״ם האמיתי לדבריהם זה איש המורה נבוכים לפי הפרשנות שלהם, הפרשנות האריסטוטלית.
דוקטור משה אלברטל, אני ראיתי את הפרק של
אתמול.
דוקטור משה
אלברטל
דיבר
מדויק
כמו שאנחנו לומדים פה בשיעור.
קודם כל לא אמרתי שבתוך האקדמיה אין צדיקים.
לא, אבל הוא גם מורה.
גם באקדמיה אין צדיקים. ירון, אני לא התייחסתי לשמות, ואני לא רוצה להתייחס לשמות. יש בתוכם צדיקים, אבל יש בתוכם של ענות דעתי, הם מפרשים את הרמב״ם כדי לשקף את השקפת עולמם ואת אורחות חייהם. לא ייתכן שהרמב״ם, אשר כל כך דקדק, קלק וחמורה, לכתוב את כל משנה תורה של הרמב״ם, ממש לא ידע ממנו נידח, לא ידע ממנו נידח, שלכאורה, על פי השקפת עולם רמב״מית של המורה נבוכים, שהכל תלוי בהגות, במחשבה, מחשבת האמונה, אז מתגמד העניין של המצוות, מתגמד העניין של ההלכה לפי שיטתם, זה ממש מתגמד. אז ייווצר פער עצום, ואז יש לנו כאילו שני רמב״ם, ולנו יש רמב״ם אחד, זה אותו רמב״ם, זה אותו רמב״ם. שנית, אנחנו חיים את הרמב״ם הלכה למעשה. אין אנו נמצאים עם הרמב״ם רק בחלק ההגותי. אצלנו אנחנו שואלים בכל רגע, מה הרמב״ם אומר בעניין זה? איך עליי לנהוג בעניין זה? וכו'. הועיל וכן, אז הרמב״ם שלנו הוא הרמב״ם אחר משלהם. הרמב״ם אחר משלהם. אני לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל פרשנות של על הרמב״ם מאדם שהוא לא מתנהג כמו הרמב״ם. אני הייתי מגדיר אותו או חילוני, עוד דתי לייט, והייתי מעיז ואומר שיש ביניהם כופרים שמשמצים בערבם.
למה האומר צריך להשפיע על דבריו?
מסיבה פשוטה, כי הוא מנסה לגייס לעזרתו את הרמב״ם על מנת שהוא יהיה קשה לבוא בקהל, כי יש לו תנג במסייע. אני לא צריך לגייס, כי הדברים של הרמב״ם מדברים בעד עצמם. רק מה הם אומרים? הם באים ואומרים בצורה כזו: קראת את ההקדמה של הרמב״ם, קראת את שבע הסתירות, ואז הפכו מכל הרמב״ם סתירות אחת גדולות והסתרות אחת גדולות. כאילו כל הרמב״ם זה הסתרות, כן? זה מין מסכה. אצלם הרמב״ם זה מסכות. זה לא הולך ככה. אני מכיר בסתירות והסתרות, אבל במינון מסביר, לא להפוך את הכל לכל לסתירות והסתרות. כן.
אותם אנשים הם
בסך הכל מתבססים פרשנים כמו האפודי, אבו מנה וכן הלאה, שהם מפרשים כדעת הפירוש שיש באוניברסיטה והאקדמיה. עוד פעם, זה לא החידושים שלהם, זה אנשים שכבר אמרו תשמע, הרב מימון זכרו לברכה, שהיה שר הדתות מטעם בן גוריון, בממשלת בן גוריון, הוא הרי יצר את מוסד הרב קוק, בנה וייסד מוסד הרב קוק. הוא אמר יש שלושה סוגי מפרשים על הרמב״ם: אונס, מפתה ומוציא שם רע. אונס בא עם קושות אדירות ואונס אותך לקבל פירוץ, כי אחרת אתה נבוך. ויש אחד שהוא מפתה אותך, הוא אומר, איזה ברק, איזה רעיון יפה, כל כך יפה, שמציע לך את הפירוש הזה. ויש לך מה שנקרא מוציא שם רע, שבכלל הרמב״ם לא התכוון לדבר הזה וכולי. אז אנחנו צריכים לדעת, לקחנו לנו את מורי כמורה דרך. למה לקחנו את מורי כמורה דרך? כי אנחנו יודעים במעט האחוזים שמורי התנהג כמו הרמב״ם קלק וחמורה. הכל מכל כל. לכן כל אלה שזכרת אותם הם גדולים, הם תלמידי חכמים, אבל אורח חיים שלהם הוא אחר לגמרי. זה לא אורח חיים של הרמב״ם. מורי התנהג לפי הרמב״ם בכל מכל כל. ולא עוד אלא הוא שלט במשנת הרמב״ם בכל חלקיה. בכל חלקיה, בחלק ההלכתי, בחלק ההגותי, בכל מכל כל, וגם בשפה. מה שאין כן, שאר המפרשים גדולים ככל שיהיו, לא אחת אנחנו מוכיחים את זה בתוך השעורים, משה ואורי ורעים, הרבה פעמים הכסף משנה או רדווז או כאלה דברים מפרשים ולא מתייחסים לפירוש המשנה. לפעמים כן, לפעמים לא. כן, אין לומר שבכלל המשנה למלך והלחם משנה, אתם רואים פעמים כותבים ארבעה דפים, חמישה דפים, זה מתגלגלים קושיה לקושיה, פלפול, שיעור פלפולי. כן, בעוד שלפעמים הגרסה הנכונה שנעלמה מהם, פירוש משנה, הלכה אחרת שבכלל לא, 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 לא נחשפו אליה, אתה מבין? לכן לקחנו לעצמנו את מורי. אז כמו שמורי היה נוהג לומר, אני עם הרמב״ם, מה שיגידו על הרמב״ם אני נמצא שם, יגידו רע, יגידו רע, יגידו טוב. עכשיו אנחנו אומרים אותו דבר, אנחנו עם מורי במסלול הרמב״ם, מה שיגידו בשמיים על מורי אני מעדיף אותו על פני כל השמות שתזכירו, שאני לא רוצה שתזכירו. ברור? אני מעדיף אותו.
אבל כשלוקחים טקסט ממורים ברוכים ומציגים אותו והם מפרשים את זה לפי הטקסט,
הנה בוא אני מציע,
אני אומר שהם לקחו טקסטים והציגו אותם והוא מפרש לפי הטקסט יותר מהשלו.
כן, נכון. בבקשה,
לא את המטקסט,
בבקשה.
אני חושב שאנחנו חייבים להגיע לטקסט הזה ולהביא אותו לפי מורי.
תביאו תביאו דבר נקודתי, אני אתייחס אליו. למה לא? בינתיים מה שאני ראינו, הראיתי לכם והראה לכם היום עוד כהנה וכהנה שזה רחוק, רחוק, תחבקש את מה שמסבירים אותו. בואו, נגש ישר כבר היום, ודברים נקודתיים, תביאו, תביאו, אנחנו לא נרתעים.
גם הלבן ביטס.
לא נרתעים. בואו, עכשיו ככה, רבותיי, פרק כבזן. כבר ראינו, רבותיי, שרבנו, לא מתקדם, אלא מקדם אותנו יותר ויותר אל העניין של חידוש העולם, אם הוא הלך בזהירות, בזהירות, כדי לבוא ולהראות שהשיטה של אריסטו איננה מוכחת, כן? ולכן, אם שיטתו איננה מוכחת או לא מכרעת מבחינה מדעית, וכיוון שגם חידוש העולם ברמה המדעית אפשר לומר שהיא מוכחת ומכרעת, אבל הוא טען שיש לה יותר יתרון, אז הוא אומר, אם ככה, בואו נלך עם הנבואה, שזה משהו על שכלי, והקבלה, שזה שני דברים חשובים מאוד מאוד, של אברהם אבינו ומשה רבנו. יפה. מאז, תראו איך הוא מקדם אותנו יותר ויותר. הולך מחכם בשר תלמודי, חכם הראשונים, הרמב״ם. ועם מי הוא מתחכך? עם תנה. עם רבי אליעזר הגדול, שמתוך דבריו משתמע כביכול אולי שהוא מתחבר לקדמות, והוא מעז להתחכך איתו. אני שואל אתכם, ריבונו של עולם, אז אתה הרמב״ם, אתה קרוב לשיטה אריסטוטלית לפי הדעות האלה שמביאים אותם בערוץ אחד, אני לא יודע, ערוץ 2, ערוץ 10, לא מעניין אותי איזה מספר ערוצים, זה אותי לא מעניין. אז ואתה הולך ומציג את עצמך כחוד החנית אפילו נגד תנא שמעז אולי להתבטא שהוא קרוב לשיטה האריסטוטלית או הפלטונית. עכשיו בואו נראה עוד יותר. בפרק הזה, בפרק כבזן, הוא הולך ותוקף כלל אשר על פיו נאמר כל הווה נפסד. כן? כל דבר שמתהווה הוא נפסד. ולכן יש סוף לעולם הזה, כיוון שהוא נתבע. והולך רבנו, הוא מסביר אותו, ואומר, כל הווה נפסד, כל דבר שנתבע על ידי הטבע, זה נפסד. אבל כל דבר שנברא על ידי בורא עולם, שהוא בחוזר, בורא עולם, רצון אלוהי, זה לא נפסד. זה לא נפסד. זאת אומרת, הוא הולך ומבסס לנו את העניין הזה של חידוש העולם עוד יותר חזק, שמה שהקדוש ברוך הוא ברא ברצונו זה לעולם, זה לעולם, זה שונה לגמרי מכל הכללים הטבעיים. ולאחר מכן בפרק כ"ח הוא כבר ילך רחוק יותר ויאמר שיש מחכמינו שסברו ששלמה המלך אולי בביטויים שלו נחשב כמי שדבק בקדמות, ויאמר, אנחנו נקרא את זה בפרק אחת, זה לא רחוק היום, כי אדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו, הוא אומר, וזה תמה, איך אפשר לדמות כי אדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו יסבור את הקדמות? מי יכול להתמודד עם משפט כזה? מי יכול להתמודד עם משפט כזה? הוא אומר, לא יעלה על הדעת שמישהו מאנשי תורת משה רבנו, מאנשי תורת משה רבנו, יסבור את הקדמות.
זו האמת של הרמב״ם.
אתה נכנסת בחור, אתה רואה שאני נוהם, לאחר שביאו לי את ערוץ אחד. כן? אז, ואני כאן מראה לכם, ועוד נראה בהמשך. עכשיו רבותיי, אני קורא את פרק זך. כבר בארתי לך, כי הדעה בחידוש העולם היא יסוד כל התורה בהחלט. מה יעשו במשפט הזה רבותיי? כי הדעה בחידוש העולם היא יסוד כל התורה בהחלט. כלומר, ברגע שאתה לא מחזיק מחידוש העולם ואתה הולך עם זה, אתה כופר בתורה, השמטת את התורה, אין חיי תורה, אין כלום, אין שום דבר, אין שום דבר. מה יעשו במשפט כזה?
אבל זה לא משפט,
אוקיי, אבל לא... נכון, 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 אבל הרמב״ם כבר הקדים ואמר, הקדים ואמר, שאני מוכן, אם תהיה הוכחה מדעית, אני אכופף את כל הפסוקים, אכופף את הכל, כן? הוא כבר גילה את דעתו, אבל הוא אומר, אין, אין הכרעה מדעית, ואם אין הכרעה מדעית, זה מה יש לנו, ואין לבטל אותה בשום פנים ואופן, בפני שיטה אחרת. הרמב״ם לא מתנגד למפץ גדול, שום דבר. לנו, אותנו לא מעניין, אנחנו יודעים דבר אחד. גם מפץ גדול לפי רבנו צריך ברוך שאמר והיה המפץ הגדול. נקודה. כן? עכשיו ככה. אבל, הפסדו אחר שנתחדש ונתהבה, אין זה אצלנו יסוד תורני כלל, ולא יסתר לנו מאומה מדעותינו אם נסבור את תמידותו. כלומר, אם אני אומר שהעולם יתמיד ויתקיים, זה לא סותר שום יסוד באמונה, שום דבר לא יסתור. בשם התאמר, האם לא הוכח שכל הווה נפסד? ואם הוא נתבה, הרי הוא נפסד? עכשיו שימו לב. לכאורה במשפט הקודם, הוא מתווכח עם חכמי ישראל הללו שהאמינו שיש סוף לעולם הזה. שיטה אלפי שני. קיים, ובאלף השביעי חרוב. כן? עוד נתייחס לביטוי הזה. רק רגע. אז המשפט הראשון הוא כאילו אומר להם, איך קוראים? ולא יסתתר לנו מאומה מדעותינו אם נסבור תמידותו. כלומר, אם נגיד שהעולם מתמיד, שום דבר לא סותר מעיקר האמונה או משהו. אבל כאן הוא כבר נכנס לשוב לגישה פילוסופית, לאו דווקא דתית אמונית, שהיא מאוד מאוד חשובה לביקוח הזה של חידוש העולם וקדמות העולם. איך? כי הוא אומר ככה, בשם התאמר, האם לא הוכח שכל הווה נפסד? נו רבותיי, איפה הוכח שכל הווה נפסד? במציאות הטבעית. זה חלק מחוקי הטבע. זאת אומרת, הוא חוזר לזירה המדעית. כן? יפה, הוא חוזר לזירה המדעית. ואז הרמב״ם נותן כאן כלל שאף אחד לא יכול להזיז אותו. הוא אומר, ואם תבע, הרי הוא נפסד. דע שאין זה מחייב אותנו. לפי שלא אמרנו שהוא נתבע, כמשפט התהבות הדברים הטבעיים שהם חיובים לסדר הטבע. אם העולם היה מתהווה בתהליך טבעי, אז לכן כל עובד נפסד. כי אותו המתהווה, כפי הנוהג הטבעי, חיובי יפסדו, בהכרח כפי הנוהג הטבעי. כי כמו שטבעו חייב שלא היה מצוי כן, ואחר כך נהיה כן, כך, בהכרח מחייב שלא יהיה מצוי כן לעולם. כי כבר נתבאר שזאת ההוויה, אין תמידותה חיובית לה כפי טבעה, אבל לפי דברנו התורני, שהוא מציאות הדברים ואובדנם, כפי רצונו יתעלה, יחיה, התורני, כי כבר הקדים ואמר, אין הכרעה מדעית, הוא לא מתבייש לומר את זה, כי הוא כבר אמר כמה וכמה פעמים, אם יוכח מדעית, אני אתן לך את ההסבר. אבל אין שום סיבה שאני כעת לא אלך בדרך התורנית. זאת אומרת שרבנו דבק בדרך התורנית, לאחר שבדק היטב היטב את העניין המדעי. וראה שדרך המדע אין הוכחה מכרעת לקדמות העולם. לכן הוא דבק מאוד מאוד בשיטה התורנית. הוא אומר, אבל לפי דברנו התורני, שהוא מציאות הדברים באובדנם, כפי רצונו יתעלה. זה לא נמצא אצל אפלטון. אצל אפלטון, סליחה, זה לא נמצא אצל אריסטו. אצל אריסטו, זה העולם נתבע מעצם מציאותו יתברך, לא מרצון. שם יכולים להגיד את כל הווה נפסד. כן, כי זה חוק טבעי. אבל אצלנו, שם מדברים על רצון, זה עניין אחר. ואפילו לפי אפלטון, שהוא מדבר כביכול על רצון אלוהי. אבל הוא כפוף לחומר יולי. חומר יולי קדמון, שגם זה מגביל, כאילו תאמר, אילו רצה אלוהים לברוא משהו שלא מחומר יוליה יכול, לכאורה לא. נכון. לכן שיטת אפלטון עדיין בעייתית, בעייתית מאוד. הלאה, נאמר בצורה כזו.
אם פה מפורט האידיה שכן העולם נמכה ולא קדמות, אז איך בעצם שיטת הרמב"ם אולי
להגיד שהעולם קדמות בשם באקדמיה
בעצם? שוב פעם.
אז א' מה שמעת, ב' הם טוענים שרבנו משתמש בשיטה של הסתר וגילוי, הסתר וגילוי. אתה מבין? כאילו, פעם הרמב״ם מדגיש את הצד התורני, אבל זה לא בדיוק דעתו. דעתו יותר הצד המדעי, האקדמי. זה, יש גבול כמה אדם יכול להשתמש בכלל הזה של הסתירות וההסתרה, ולייצר הרמב״ם אחר לגמרי. יש גבול? אוכן, נאמר ככה. אבל, לפי דברנו התורני, שהוא מציאות הדברים, ועובדנם, כפי רצונו יתעלה, לא על דרך החיוב. נקודה מאוד חשובה, לא על דרך החיוב. הרי לפי השקפה זו, אינו חיובי שכל שהמציא יתעלה דבר שלא היה מצוי, שיפסד אותו המצוי בהכרח, אלא הדבר תלוי ברצונו. אם רצה, מפסידו, ואם רצה, מקיימו, או כפי שתחייב חוכמתו. והנה אפשר שיקיימו לנצנצחים ויתמידו כתמידותו יתעלה. כלומר, יכול להיות שיקיימו, יכול להיות שלא יקיימו, אבל מה שאני רוצה להראות לכם, שלכאורה יש כאן ויכוח בינו ובין רבן סעד הגאון והמקובלים, אם באמת העולם הזה יסתיים או לא. הרמב״ם לוקח את זה, כמו שאומרים, כדבר צדדי, אבל זה פרק בתוך שרשרת של פרקים שמה הוא רוצה? לחזק את חידוש העולם לפי רצונו יתברך. וזה הנקודה החשובה. כבר ידעת שכיסא הכבוד אשר אמרו חכמים שהוא נברא, לא אמרו כלל שהוא יעדר. עכשיו שימו לב, הנה שיטה מעניינת שכן צריכים לחשף אליה, וכבר דיברתי איתכם עליה. הרמב״ם הרבה פעמים משתמש בדברים הפשוטים שנמצאים במקראות או בדברי חז"ל רק כדי להעביר מסר. במקום אחר אבל הוא מגלה לך שאותו עיניו לא כפשוטו, ואין כאן שום סתירה. כי למשל, כעת שהוא מדבר על כיסא הכבוד, לכאורה מי שקורא כאן כיסא הכבוד זה דבר נברא במובן חומרי, במובן החומרי. וכבר הרמב״ם גילה דעתו במאמר ראשון ועוד בהמשך שהכיסא הכבוד זה לא דבר חומרי, זה דבר רוחני, אין דומה לו, כן? שכל פועל, כאלה דברים, דברים כאלה, כן? עכשיו, והרי הנשמות של הצדיקים הם מתחת לכיסא הכבוד, כי מה זה הנשמות לפי שיטתו? הדעה שאותו צדיק השיג, והדעה נמצאת תחת כיסא הכבוד ממקור שהוקרנה ממנו. זה כיסא הכבוד, אבל לא שזה חומר. וכאן, בשביל למען ירוץ הקורא בו, משתמש כאילו על דרך הפשד, כי זה לא מעניין אותו ברגע הזה. הוא סומך עלינו שנדע את זה בצורה מסודרת. אותו דבר גם עניין של יונה. הרבה פעמים הוא ככה ידבר כאילו לפי הפשט והדברים איך שמסופר על יונה. אבל במקום אחר הוא אומר לך שזה דרך נבואה. סוג סתירות, כן, זה כן ברור וידוע, ורואים. רואים. וזה לא, אין כאן דבר מהפכני שאני עוצר בשיטת הרמב״ם, אלא אני מסביר את שיטתו הדידקטית, משל מה הדבר דומה? רגע, 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 אחי. משל מה הדבר דומה? הרבה פעמים אני מדבר ודאי בדרשות, אבל גם במסגרת חוג רחב. ואני מזכיר אגדה או משהו, ומי ששומע אותי, לכאורה, זה כפי פשוטה. אני לא אומר זה כפשוטה, אבל מתוך שדברים לכאורה כמו כפשוטה. במקום אחר, מישהו אחר שומע אותי, שאני אומר שהאגדה היא לא כפשוטה, וגם אותה אגדה לא כפשוטה. ואז נוצרת לו סתירה. וישאל אותי, כבוד הרב, למתנו שאותה אגדה, כל, בדרך כלל האגדות אינן כפשוטן, ואותה אגדה, יש לך שיעור מוקלט, אתה לא יכול לחיש אפילו, כן? כן? וכאן אתה לכאורה אומר ככה, אתה אומר לו, נכון, כאן, בגלל ההיקף של השיעור, זה לא המקום מתחיל לרדת גם לנקודות האלה, כי זה יותר מדי עמוס, גם כמה תלמידים מגוונים, לא כל תלמיד ותלמיד מסוגל להבין את הדברים. לכן כאן, למען ערוץ הקורא, אני מביא את האגדה, לא כי אני קובע מסמרות להסביר אותה כפשוטה, אלא אני מרצה אותה, אלא שבגלל זה שיודעים שאני לא אדם שמסביר אגדות כפשוטן, אז אמרו, אם המורי כאן אמרת האגדה ככה בלי להסביר אותה, סימן שהיא כפשוטה. לא נכון? כי תלוי בנסיבות? יכול להיות שהנסיבות האלה לא מאפשרות לי להרחיב, להעמיק, בגלל ההיקף, בגלל ציבור המגוון של התלמידים וכו'. זה בדיוק מה שקורה עם הרמב״ם. יש פעמים שהוא יביא דברים ככה, לכאורה כפשוטם, והוא לא מתקרן כפשוטם, אבל זה לא המקום להתחיל לפצח את הדברים. אז לא תבלבל, לא תבלבל.
מה מסיר, במקום שאומר לסתכלות, אם הבנת לסתכלות, אור הנברא.
עוד נגיע להבחנה הדקה הזו של אור הנברא. כן.
אם מתנו אותנו כשהיינו קטנים.
נו.
אצל הרמב״ם אין קיצורי דרך. מי שרוצה ללמוד, אז פעמים הרמב״ם מסתיר פה, בשביל שאתה תקיף אותו ותלמד אותו על בוריו. על כל מאפייניו ואופניו. אין דבר כזה
מוציא. בפירוש המשנה הוא חוזר ואומר, כבר אמרתי לך, כבר זה, כן, עוד אני יודע לך. זה נכון? שם הרמב״ם בפירוש המשנה דידקט פשוט. בוא.
ומה מטרה של הרמב״ם פה לעשות את כתבי דברות כאילו
נברא? לא, אין לה מטרה. הוא הביא את זה בהרצאת דברים, על דרך הרצאת דברים.
כי פה מדברים על בריאה.
נכון.
כן,
איך שמשתמע מהפשט. כן, על עניין של נברא. נברא, לא יותר. הוא לא, עכשיו לא מעניין אותו ברגע הזה, כסע הכבוד, מטיבו, נברא. הרי גם השכל הוא נברא.
זה נוכח שיש מה שנברא ולא יתעשה.
נכון, בדיוק. אז הוא לא, אתה יודע, תראה, כשלמדנו בבית ספר יסודי, וגם בבית ספר התיכון, למדנו במסגרת חיבור, לעשות, לכתוב חיבורים. והייתי מתאמץ וכותב חיבורים, והייתי בטוח שאני אקבל. זה למה? גם השתדלתי מבחינת המשפטים, והניסוח, והכל, וזה. אז אני אומר למורה, אומר למורה, מה, למה קיבלתי ציון לא כל כך גבוה? הוא אומר, תראה, רב רוצן, אתה כותב פרשית, ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, מהתחלה. אי אפשר, החיבור יש לו נושא, תביא משהו קצר כדי להכניס אותם לעניין ותכנס לעניין, אבל לא תתחיל איתי מפרשית ברא אלוהים וכו'. אוקיי, קלטתי את המסר, לא עשיתי הקדמות ארוכות מבחינה זו, כבר ברוך השם. עוד פעם אני מקבל חיבור, לא עם כל כך רוצים. אני אומר לו, המורה, מה השגיאות? אני לא רואה שגיאות, משפט. הוא אומר, כי אתה נכנס לנקודה מסוימת, מתחיל להתרחב בה. היא לא נקודה עיקרית, היא נקודה צדדית. ואז זה מסרבל את הקורא. הקורא רוצה לרוץ, להיות כל הזמן חובר. ואתה נכנס מעניין לעניין ומרחיב את כל העניין. עד שאני למדתי, עשו לי ככה, לא באוזן, אלא בלמד איך להרצות דברים. ותראו, זה חולשתם של הרבה רבנים, אולי דווקא רבנים. אז אתם תשמעו, מה כן לדבר? מעניין, לעניין, מעניין, לעניין, כבר השומעים הרתבשו. כן? כן. כן, עכשיו ככה, עכשיו נחזור לענייננו, נאמר ככה. והנה, אפשר, אז שימו לב, אם רצה מפסידו ואם רצה מקיימו, או כפי שתחייב חוכמתו, והנה אפשר שיקיימו לנצח נצחים ויתמידו כתמידותו יתעלה. כבר ידעת שכיסא הכבוד אשר אמרו חכמים שהוא נברא, כן, לא אמרו כלל שהוא יעבר. שוב, הוא לא קבע מסמרות עניין מתי בבריאה, חומר, לא חומר. עלול להטעות שהוא אומר נברא, אבל גם שכל הוא נברא. לא אמרו כלל שהוא יעבר, ולא נשמע כלל בדברי נביא ולא חכם שכיסא הכבוד ייפסד או יעבר. כן? רק מה? מה שיכול להטעות כאן, שהוא מביא את כיסא הכבוד בהקשר שכל הווה נפסד. זה יכול להטעות. כן? בסדר. הרמב״ם בשביל לבוא לומר לנו, תשמע, חכמים אומרים נברא ולא אמרו יתפסד. זה הנקודה. זו הנקודה שעליה הרמב״ם מתעסק. לא בגלל כיסא הכבוד, אלא הוא מביא דוגמה של דבר שחזל אומרים נברא ולא אמרו יתפסד. זו המגמה שלו, לא זולתה. אז לא להתבלבל. צריך לדעת ללמוד הרמב״ם. כן? אלא בא כתוב בנצחיותו, וכן נשות החסידים שהן לפי השקפתנו ברועות ולא יעדרו לעולם. שימו לב, נשות החסידים ברועות. מה פירוש? הרי כל אדם יש לו גוף ונפש, אבל זה נפש חיונית. אבל הנפש הברועה זה הנפש האלוהית. כן? ואם החסיד והצדיק מפתח את הנפש הזו, היא באה מתחת כיסא הכבוד והיא תשוב לכיסא הכבוד, כי זה לא הולך לקבר. הדעה לא הולכת אל הקבר. אוכל, ולא יעדרו לעולם, ולפי מקצת השקפות מי שהולך אחר פשטי המדרשות, הרי גם גופיהם עכשיו הוא עוקץ. הוא עוקץ את הללו, כמו רבי סעדיה גאון וכל אלה, שאומרים, גם הגוף מגיע לו שכר, מסכן, כמה סבל בעולם הזה, כן? אז לפחות יהיה איזה גוף זך, שיהנה ממה שהנפש האלוהית נהנית. כאילו תאמרו, שמה רב טובך שצפנת לראיך, העונג שבהשגה, הוא כאילו מענה גם את הגוף. לא יודע, אבל זה שיטתם. אז הוא מביא את זה.
הוא...
כן. הרי גם גופיהם יהיו מתעדנים תמיד לנצח נצחים. כפי דעת מי שדועה דעתו על אנשי גן עדן. כללו של דבר.
אז מה יש בקבר?
בקבר זה הגבייה, לא יותר. זה הגבייה, זה הגוף.
גוף זה.
אוכן. כללו, לא, הם הרי טוענים שיהיה תחיית המתים, תחיית המתים, בדיוק, ואז יהיה תהליך של התעדנות והזדקחות הגופות. יהיה תהליך, זו שיטתם.
לא מיד אחר המוות.
כן, לא, לא מיד אחר המוות. הנשמות שהן זכאות לחיי העולם הבא, הן מצאות בתחנת מעבר. כן, במתנה. הן במתנה. אוכן, כללו של דבר. כן, כללו של דבר. העיון מורה שאין הפסד העולם חיובי בהחלט. כלומר, שאין הפסד העולם חיובי בהחלט. כלומר, העיון, הלימוד מראה שלא בהכרח שהעולם יפסד. זה הכוונה. זה פירוש המשפט הזה. ולא נשאר, אלא לפנות לסיפור הנביאים והחכמים. האם נאמרה ידיעה שהעולם הזה יפסד על כל פנים? וזה נראה בפרק כפתית. נגיע, ונראה. הוא אומר, בסדר, נתמודד. נגיע לפסוקי המקראות ונראה. אם לא, והנה, רוב המוננו סוברים, כי יש הודעה על דבר זה. כלומר, יש פסוקים וחזל שיהיה סוף לעולם.
זה ביטוי שלילי המוננו?
אני חושב שכן. זה לפי רבנו, זה כיתות כיתות, הוא מסרג. כן? אוכן. רוב המוננו סוברים, כי ראיתי בני עלייה ומועטים, תאמין? והנה, רוב המוננו סוברים, כי יש הודעה על דבר זה, שהעולם הזה עתיד לפסד כולו. ואני אבאר לך שאין הדבר כן, כן? אלא מקראות רבים נאמרו בנצחיותו. אז הרב המביא מול המקראות שלהם, מקראות אחרים שנאמרו בנצחיותו של העולם. וכל פשט שנאמר שנראה ממנו שהוא עתיד להתפסד, הרי הדבר בו פשוט מאוד, שהוא משל, כמו שאבאר. כלומר, מה שרבנו עתיד לעשות פרק אחד ופרק אחת, הוא עימות בפסוקים. הוא יביא פסוקים לנצחיות העולם, ויביא פסוקים אשר לכאורה למדו מהם על התפסדות העולם, ויפרש אותה בצורה של משל. כן? הוא מטלה לנו כדרך מה הוא הולך לעשות. ואם ימען בכך אחד הפשטנים, יאמר שהוא מוכרח לסבור הפסדו, תראו כמה רבנו כל כך אובייקטיבי, כל כך אובייקטיבי. ואם ימען בכך אחד הפשטנים, ויאמר שהוא מוכרח לסבור הפסדו, אין להקפיד עליו בכך. לא, עזוב את ההמוני. אין להקפיד עליו בכך. זה לא עיקר מעיקרי אמונה. אם העולם יפסד, העולם לא יפסד, בגדיל. זה לא עיקר מעיקרי אמונה. אז תראו כמה רבנו כל כך אובייקטיבי, כל כך פתוח לשמוע כל דבר. אז כל שנה רואים את האובייקטיביות שלו זו, יותר ויותר אנחנו מתחזקים בשיטתו. אנחנו רואים כמה הוא אובייקטיבי, ולמרות הכל הוא אמר מה שהוא אמר. בדיוק. אצלהם זה בדיוק הפוך. מה? אתה אומר שהעולם לא יפסד? אתה כופר בדברי חז"ל? אתה כל כך? כאילו, זה יסוד מיסודות האמונה. ואילו רבנו שקול, שקול, שקול. לכן, בדיוק הפוך, השקילות הזו היא שובה אותי ללכת בדרכו. אבל, צריך להודיעו, שאין הפסדו הכרחי מחמת שהוא מחודש, אלא, כלומר, אם הוא חושב שבגלל שהעולם הוא מחודש הפסדו הכרחי, אז אני אומר לך שלא. למה? כי החידוש של העולם לא נטבע הוויה טבעית, כפי שאריסטו אומר, אלא אשר ברצונו של בורא העולם. ושוב, עוד מסמר, עוד מכה בפטיש, לבוא לחזק את חידוש העולם מול הגישה של אריסטו. כן? אלא יהיה בדעה זו עם מחשבתו מתוך האמנה למי שאמר אותו המשל אשר פרשו הוא כפשוטו ואין הפסד אשר פרשו הוא כפשוטו ואין הפסד בכך בתורה בשום פני ואופן. אומר, זה לא מעלה ולא מוריד. עכשיו שימו לב, רק רגע, עכשיו שימו לב, כל העניין הזה שנבנו מדברי פסוקים שעוד מעט רבנו יתייחס אליהם, גם נבנו על דברי חז"ל, מי מחז"ל, לא כל חז"ל, שיטה אלפי שנים העולם קיים, ובשביעי חרוב. יפה. אז קודם כל, מה זה בשביעי חרוב? אלף שנים חרוב, ואחר כך הוא מתקיים. העובדה שיש אלף, אומר רבנו, סימן שהעולם לא נחרב. כי אם העולם נחרב, אין זמן. הזמן הוא פועל יוצא של תנועה. אז כבר אתה רואה שצריך להבין את דברי חז"ל בצורה אחרת ממה שהם מבינים. הם, זאת אומרת, לא רק שהם לוקחים דברים כפשוטם, אלא כבר אפילו לא מתעמקים בדברים. רגע, קודם כל הנקודה הזו, אלף שנים חרוב, אז זאת אומרת, העולם קיים, זה לא נחרב. עכשיו, מי מהם, יש מי מהם, אומרים במפורש, לא ייתכן שהעולם יחרב לגמרי, כן? אלא ישומם, מה שאתה אומר, חרב, שומם, זה עדיין לא פשיטת רבנו, כן? אז יש שיטה כזו. עכשיו, וכבר אמרתי לכם, רבותיי, את הדבר הנפלא מאוד, שלא, של מוריס המשבזי ורבי ישראל, הכהן, ועל סגולת ישראל, שני חכמים מלפני כ-300 שנה מחכמי שרעב. זה במדרש שלו סגולת ישראל, וזה במדרש שלו חמדת הימים. וחד חרוב מיצר הרע. תראו איזה גאונות. כלומר, התהליכים העתידים לבוא יגרמו לתובנות שבני אדם יבינו ששב הלכו אחרי היצרים. ומלאה הארץ זהה כמים להם חסים. כן? מה? מה זה אחד? אלף שנה ייקח תהליך, יש תהליך לשבר את היצרים. מה אתה חושב? סתכל היום. קל לנו היום להתמודד עם כל אלה שמכשירים את היצריות בכמה טעמים. הרי מה? מה עושים בבגץ? הבגץ משקיעים שם את מיטב חוכמתם, מיטב שכלם, כדי להכשיר בכאן טעמים, את היצריות. מה רצית?
אם הבנתי נכון, בעצם כל מה שנפסד זה יש מיש, מה שנוצר יש מיש.
בתהליך טבעי.
כן, יש מיש.
נכון.
ולכן בעצם המיטה הפיזית של האדם, בעצם מכאן מוכרש, זה לא נגזר כמו שאומרים האחרים, כתוצאה כביכול, מאותו חד שהם מגדירים. הוא בעצם נוצר יש מיש, האפר. האפר שנוצר.
לא צריכים בכלל להיכנס לזה.
לא, אני שואל להקליל.
כן, אני מבין, אבל לא צריכים להיכנס לזה. לגבי האדם הראשון, כן, לגבי האדם הראשון, מה שאמרו שהחטא גרם למוות, זה רק עילה. כך ברא הקדוש ברוך הוא את המין האדמי, שסופו למות, ויעודו או עולם האמת והנצח או יקרת תקרת. ברור, לא צריכים עכשיו להתפס לעניין של החטא גרם את המיטה.
היינו מתהווה.
אתה לא צריך, לא צריך, כך, הרי מה אומר רבנו? מה אמר רבנו בפרק הזה? כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא כרצונו, אזי, אם הוא רוצה שהוא ייפסד, הוא ייפסד. אם הוא רוצה שיתקיים לנצח, כן לנצח. לגבי האדם, בגופו, הוא ייפסד, בנשמתו הוא בנצח. ברור.
אנחנו הבנתי הרב את ההערה של רבנו, וכן נפשות החסידית של נפש כפתנו ברורות, והוא יעדו לך.
נכון, זה הנצח, על זה דיברנו כעת. לא, כאן מדובר, לא, אני דיברתי על הנפש האלוהית, הנפשות שמתחת כיסא הכבוד, דיינו השכל. גלגולים, אנחנו לא מדברים על גלגולים, אנחנו מדברים כעת על השכל, על הדעה, על הדעה אנחנו מדברים. עכשיו
המילה נפשות מתחילה,
יש נפש אלוהית, יש נפש חיונית, כל דבר. שפר כפחית, רבותיי, רבים מאנשי תורתנו דימו כי שלמה המלך עליו השלום סובר את הקדמות. למה רבותיי? והארץ לעולם עומדת. אז נתלו בזה שהנה שלמה המלך סובר את הקדמות. עכשיו שימו לב איך רבנו פותח, וזה תמה, איך אפשר לדמות כי אדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו, תראו זה התקפה חריפה, כי אדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו יסבור את הקדמות. כן, לעזוב אותי, לא יודע, חיים הם למוצאיהם. כן, אני רגע, עכשיו אתה מתקיף אותי שאני סובלן כלפיו. עכשיו צריך לשאול את אותם אלה שמתיימרים להיות דתיים, מהפרשנים האלה שעולים שהם עם כיפות מתיימרים להיות דתיים, שיתמודדו עם המשפט הזה. עכשיו נאמר ככה, וזה תמה, איך אפשר לדמות כאדם שהוא מאנשי תורת משה רבנו יסבור את הקדמות? ואם ידמה אדם כי זו סטייה מצידו חלילה וחס, מה זה סטייה? מי?
שלמה המלך.
מה אומר רבנו? חלילה וחס. שמעתם? זה שלמה המלך אשר עשה ניסויים בכל תחומי החיים, בכל תחומי החיים. רבנו לא מסכים לחשוד בו חלילה וחס בעניין קדמות העולם. שמעתם? זה רבנו על שלמה המלך שלקח 1,000 נשים, כן? בכוונה אני אומר, וניסה כל דבר בחיים מבחינה יצרית. בעניין האמוני הזה הוא לא מוכן להתפשר. מה? גם בסוף ימיו. מה זה סוף ימיו? שום דבר. פשוט שלמה המלך חשב שהוא יוכל להחזיק מעמד עם העניין הזה, נשים וכל הדברים האלה, ותות ליבו. אבל הוא ידע את האמת וכל האמת, וזו הייתה נפילה מצדו, אבל הוא היה ונשאר מלך אמוני לכל דבר.
למה הרמב״ם כאילו שבוי
בשיטה? על מה אני אעמל כל הפרקים האלה? על מה אני אעמל כל הפרקים?
לא ייתכן, אבל למה שלמה?
הוא אומר לך שאין מישהו שמזדהה עם תורת משה רבנו שיסבור את הקדמות. שלמה המלך שהוא היה חכם מכל אדם, הוא התפשר וזה. מי אמר לך? תביא לי בבקשה עכשיו, אתה תביא לי את השמדה, היא כבר סברתי לכם. לכן עכשיו נחזור לענייני.
יש כאלה שמחלקים את שלמה שיר השירים בתחילתו.
נכון.
שלבן, תאיתם אני זוכר אותו, וכהלת...
כן, נכון, כל זה, אבל... תבינו, זה על מה שהוא התבטא, על מה הוא שם את הדגש בתקופה זו שחייב, כן? זה משהו אחר לגמרי. אבל לא שחס וחלילה, הוא סתם מדרך האמונה חס ושלום. אוכן. נחזור לענייננו, כי זו סטייה מצידו חלילה וחס מהשקפות התורה, כאך קיבלו ממנו זאת כלל הנביאים חכמים. שימו לב רבותיי, עוד משפט חזק, חזק מאוד. אם באמת שלמה המלך סטה, לא ייתכן שחכמי ישראל לא ימקים אותו על קודקודו ואומרים כך וכך.
כן? זה לא רצו להכניס את ספר
כהלת בשביל זה למחירים, לא בשביל זה,
אבל היה פולמוס על
ספר. כן, אבל יפה. זאת אומרת שאחרי שהכניס אותו, משמע שהוא נקי,
משמע עשו עליו ביקורת.
כן, עשו ביקורת והוא נקי.
נכון.
הלאה, חלילה בחס מהשקפות התורה, האח קיבלו ממנו זאת כלל הנביאים והחכמים, ולא נתווכחו אמו בכך, ולא גינוהו אחר מותו כפי שהוכח בנשים נוכריות בזורתן. ואשר גרם לחשד זה עליו, מאמר חכמים ז"ל, ביקשו לגנוב ספר קהלת מפני שדבריו נוטים לדברי מינים, וכך הוא הדבר בלי ספק. כלומר שיש בפשטי אותו הספר, בפשטים, לא בכוונה האמיתית של שלמה, אלא בפשטים, על פי הפשד, דברים הנוטים כלפי השקפות זרות להשקפות התורה, וצריכים באור. לכן טוב שעשו ביקורת וביארו את דבריו, אבל לא העלו על דעתם שבאמת כך שלמה המלך התכוון בסתה, ואין הקדמות מכללן. הם מנו איפה יש את החולשות, ואין הקדמות מכללן, ואין לו פסוק מורה על כך. עכשיו תראו כמה רבנו כל כך מדויק. מה זה אין פסוק שאין? כתוב בארץ לעולם עומדת. עכשיו תראו מה זה רבנו הפרשן, הפרשן המדוקדק המדויק. בואו תראו מה זה הפרשן המדויק. הוא אומר, איך קוראים? ולא ימצא לו כלל פסוק מפורש בקדמות העולם, אבל יש לו מקראות המורים על נצחיותו, וזה נכון. וכאשר ראו פסוקים המורים על נצחיותו, דימו שהוא סבור שאינו מחודש. כלומר, נכון, בארץ עולם עומדת, מי יגיד לי מה כוונת רבן?
נצחי.
אבל זה לא אומר שהוא קדמון, אלא ברוך שאמר, והיה עולם.
מעולם עומד.
מה?
מעולם עומדת זה כאילו
שיש קדמות, אבל לא כתוב כך. לעולם עומדת. אז אתם רואים איך רבנו היה מדויק, מדויק בפרשנות, כן? וכאשר ראו פסוקים אומרים על נצחיותו, דימו, זה בעיה שלהם, דימו שהוא סבור שאינו מחודש, ואין הדבר כן. והפסוק שנאמר בנצחיות הוא אומרו בארץ לעולם עומדת, עד שהוא זקק משלו הרגיש בנקודה זו. עכשיו כאן הוא עוקץ את רבנו סעדיה גאון, כן? עד שהוא זקק משלו הרגיש בנקודה זו לומר הזמן הקצוב לה. כי רבנו סעדיה גאון בתפסיר אומר מה זה לעולם עומדת? לעולמה עומדת בזמן הקצוב, ואז היא תפסד. אז אומר רבנו בן סעדיה גאון, גאון כמוך, ענק כמוך, איך לא הרגשת לעולם עומדת במציאות, לא בקדמות? אולי היית צריך לשנות.
אתה לא אומר, זה עבדו לעולם, לעולמה שיובד.
נו,
המילה לעולם היא לא נצחית.
יפה.
תקופה,
לא עולמו. רגע. עכשיו אתה בא מכיוון אחר לגמרי. עד עכשיו, וזה מטרת רבנו, לתקוף את כל אלה שחשדו בשלמה המלך שהוא סבור קדמות העולם, בכך שחשבו לעולם עומדת, מעולם עומדת. גמרנו, עכשיו אנחנו מסכימים.
לא, אף אחד לא חשב ככה.
לא, מה אחלה?
בגלל שהיא נצחית, לא, בגלל שהיא נצחית, זה אומר שהיא גם העולם קדמון.
יפה.
לא זו מילה לעולם במורה על אהבה.
בסדר. אבל הוא כבר תקף את הכלל הזה כל עובר נפסד.
זה מה שמתייחס פה.
יפה. זה בפרק הקודם כבר תקף את כל עובר נפסד.
זה הפרשנות, בזה הוא משתמש, הפרשנות של הפסוק.
יפה, אז קודם כל, זו המטרה שלו, לסלק הווה אמינה, ששלמה המלך היה בין מאמיני הקדמות. דוחה מכל וכל. מכל וכל. עכשיו, אתה רק בא ואומר לי, נעזוב. נעזוב את העניין של הקדמות. כשרבן אומר לעולם עומדת מנצחים, מי אמר? הנה כתוב אצל העבד, לעולמו של יובל. עכשיו, תגיד לי בבקשה, מה זה לעולם של יובל? מאיפה בא לך העולם של יובל? מאיפה בא לך לעולם של יובל?
העבד משתחרר ביובל.
מה?
אני יודע שהלכתית, העבד משתחרר.
עזוב הלכתית, אם אתה הולך אחרי הפשט, ועבודו לעולם, מצדי, עד שימות.
תורה שבאלפה.
מה?
תורה
שבאלפה.
יפה. הוא לא יכול להקשות לי מתורה שבאלפה לגבי לעולם עומדת של העולם. כי תורה שבאלפה, כך קיבלנו, שהביטוי לעולם הקשור לעבד, לעבד, הוא עולמו של יובל. אבל זה לא שהפשט הוא כזה.
לא כל מקום שכתוב לעולם.
יפה, נכון. עכשיו, בינינו, עולמו של יובל לגבי אדם, עוד מעורך ב-50 שנה. כן? אבל אתה משווה את זה לעניין כדור הארץ, לעניין הבריאה. לכן...
יש עולם של הארץ, יש הסבר אחד להגיד שזה שהעולם התחיל זה עדיין לא אומר שהוא קדמו כמו שרבנו אמר,
וזה ברור, חד חלק.
יש הסבר לומר שלעולם עומדת לא כוונה נצחית, אלא לעולם בתקופה שלה. זה גם עוד הסבר.
זה ברור, זה ברור. הוא אומר, מי הזקיק אותך לכך? למה אתה מגיע לכך? לא צריך להגיע לכך. תכף תראה, אוכם. יאמר, שהוא אורך ימי הקצובים. עוד מעט, הוא עוד מעט חזק כזה, חכה רגע. ומי ייתן בידעתי? מה יאמרו, עכשיו שים לב, במאמר דוד, יסד ארץ על מכוניה, בל תמות עולם ועד. אם גם אמרו, עולם ועד, אם גם אומרו, עולם ועד, אין במשפעו נצחיות, הנצחיות, האם כשדוד המלך אומר עולם ועד, זה לא נצחיות? זה ודאי שזה נצחיות.
הוא אמר על יסד, בשמחם.
מה? בשמחם
מצאת המשפט ביסד הארץ.
כן, כן, אבל האם התוספת ועד זה לא נצחיות? ודאי נצחיות. לכן, גם כששלמה המלך אומר, בעולם, בארץ העולם עומדת, כן? זה על דרך מה שאמר דוד המלך, רק מה? הלשון אצלו היא פחות חזקה ממה שדוד. אבל דוד כבר גילה ואמר לעולם ועד. לא על הבעיה, זה מצחיות, אין מה לעשות. לא זוכר.
מה שדוד אמר, איך?
לא זוכר מה זה. אפשר לקחת תהילים ולראות, כן?
זאת אומרת, תשאו את שלמה המלך לא נכון.
מה? תשאו
את שלמה המלך לא נכון.
מה? לא שמעתי.
זאת אומרת, שתשאו את שלמה המלך לא נכון.
לדבריו של רבנו, הוא חושב שהפרשנות שלהם לא מדויקת. לעבל של עדינה. כן. עכשיו, אם גם אומרו עולם ועד אין משמעו נצחיות האלוה, אם כן יש לו זמן מסוים, כי הכתוב בנצחיותו יתעלה השם, הנה בנצחיותו מה כתוב? השם ימלוך לעולם ועד. אז זה חזק מאוד שכשיש ועד זה נצחיות. ואשר תדע אתה כי עולם אין משמעו הנצחיות אלא אם נצמד לו ועד. זה מה שמחזק את דברי עירם. רק מה? למה בכל זאת הוא תוקף דרבן סעדי הגאון? כי הרי כבר שלמה מלך ודאי בנו על דברי אביב שלגבי הארץ. נכון, נכון. רק אני אומר, אומר רבנו עולם, הביטוי עולם, הביטוי עולם לבד זה עוד לא נצחיות. זה מה שאומר רבנו. זה מחזק את דברי עירם. אלא מה? רבנו אומר, חויל ושלמה דיבר על הארץ, ודוד המלך דיבר על הארץ, ודוד המלך כבר אמר לעולם ועד, אז גם העולם של של שלמה המלך זה העולם ועד, כן? אם לא, אי אפשר להכריח שזה ועד. עכשיו, אם אחריו כגון אומרו עולם ועד, או לפניו כגון אומרו עד עולם, כלומר המילה עד, בין אם היא באה אחרי עולם, בין אם באה לפניו, זה נצחיות. עד עולם, עולם ועד. אם כן, דברי שלמה המלך לעולם עומדת, פחות מאמר דוד בלתימות עולם ועד. וכבר באר דוד עליו השלום, בהדיה, נצחיות השמיים ותמידות חוקיה, וכל אשר בא במצב שאינו משתנה. ואמר, הלו את השם מן השמיים, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם. מי יכול להתמודד? אין פרשנות כזו של רבנו. מי? מי יכול? אז הם הביאו לי, הביאו לנו פסוקים שרבנו התמודד איתם בפרק כפתת, שבסופו של דבר
השמיים
חדשים וכל... אז רבנו אומר מול פסוקים מבוארים כאלה, אז אתה תבין שהפסוקים ההם דיברו בלשון משל, כן? עכשיו, כלומר שהחוקים האלה אשר חקקם לא השתנו לעולם, כי החוק הזה רמז אל חוקות שמיים וארץ שנזכרו מקודם, אלא שבאר שהם נבראים, ואמר כי הוא ציווה ונבראו, ואמר ירמיה עליו השלום, נתן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי. הנה גם זה בפירוש, כי אף על פי שהם נבראים, כלומר החוקים האלה, הרי הם לא ימושו, הם יישארו החוקים האלה. וכאשר תתחכה אחר זה, תמצאו בזולת דברי שלמה, וכבר הזכיר גם שלמה, כי מעשה השם הללו, כלומר העולם, וכל אשר בו, עומדים כפי טבעם לעולם, ואף על פי שהם עשויים, אמר, הנה, כי כל אשר יעשה אלוהים, הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע. הרי הודיע פסוק זה, כי העולם ממעשה השם, ושהוא נצחי, ונתן גם טעם לנצחיותו, ואומרו, עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע, כי זה טעם להיותו יהיה לעולם, כי לעולם בבד זה לא מספיק. אבל מה שהוא אמר, עליו אין לו סיבן נגרוע, זה מראה על נצחיות, וזה אפילו בדברי שלמה, לאו דווקא בדברי דוד, כאילו יאמר שהדבר אשר ישתנה, אינו משתנה אלא מחמת חיסרון, עכשיו שימו לב טוב, כאן רבנו נכנס לעוד טיעון נגד הללו שטוענים שהעולם ייפסד. אומר רבנו, מה ההיגיון? למה? למה צריך שייפסד? ייפסד, זה כנראה, יש בלי, יש איזשהו משהו. הרי כל מעשה האלוהים, הם מושלמים. אז למה צריך להיכנס לנישה הזו של ייפסד? זו טענה כלפיהם. מה, עלי בדאמת, הם באים וטוענים שיש העולם הזה ויש העולם הבא. לא כמו רבנו שאומר, עולם הבא, הוא לא עולם חליפי לעולם הזה, כן? אלא העולם הזה מתקיים לנצח. כל אדם ואדם בפטירתו, נשמתו או נפשו האלוהית, במידה וזכך אותה, יש לה את עולם הבא. לא עולם הבא גיאוגרפי, זה לא עולם הבא גיאוגרפי, אלא הדעה שלו היא חלק ממלאכים שמשיגים את האלוה. והמלאכים והדעות אינם תופסים מקום, כי זה ישויות מופשטות, ישויות מופשטות, ואינם תופסים מקום. אז הם צריכים את ההתפסדות העולם בשביל לתאר מעבר, מעבר מהעולם הזה לעולם הבא, לעולם הבא. כי בעולם הבא לדעתם יש גופות, אלא שהגופות הן זכות. זכות. אז זה מה שמביא אותם לכל התפיסה הזו. אבל רבנו אומר, העולם הבא זה עולם רוחני, עולם של ישות מושטת, ולכן העולם הזה אין שום סיבה שיפסד. כל מה שעשה אלוהים הוא עשה מצוין.
אבל בעולם הבא, אם יש ברגע שהולכים לכיוון של דעה, הרי דעות הן משותפות. הרבה אנשים יש להם אותה דעה של נציגים. מה נגזלות הדעות ומה הקשר בין הדעות לבין האדם עצמו? לכאורה עברנו למשהו מופשט שהוא לא קשור לגוף, לא קשור לאדם, כי דעות יש הרבה דעות, ודעות הן אותן דעות, מה מבדיל ביניהן?
אתה מבלבל בין רעיון ובין דעה. בין ידיעה ובין דעה. נא לעבד את ההבדלים, ועוד נצטרך להתמודד עם זה. הלאה. נאמר ככה. כאילו יאמר שהדבר אשר ישתנה, אינו משתנה, אלא מחמת חיסרון שיש בו כדי שישלם. ישלם. והרי כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא מושלם. או שיש בו תוספת שאין בה צורך. ואז תוסר את התוספת. אבל מעשה השם פועיל והם בתכלית השלמות, ולא תתכן תוספת בהם ולא חסרון מהם, הרי הם קיימים כפי שהם בהחלט, כיוון שלא יתכן גורם לשינויים. כלומר אין שום סיבה לשנות אותם. כל מה שעשה אלוהים עשה טוב, אוכלו גם נתן תכלית למה שימצא או סיבה למה שישתנה. בסוף הפסוק באומרו והאלוהים עשה שיראו מלפניו, כלומר חידוש המופתים, באומרו אחר כך מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. יבקש את נרדף, אין הכוונה שהוא מחפש את הנרדף כדי לרדוף אותו, אלא יש גיח על הנרדף. יבקש את נרדף, אמר שהוא יתעלה, זה תמידות המציאות ועקיבותה זה אחר זה. אבל אז זאת אומרת, אז אין שום סיבה שהעולם יתפסד. אבל זה שהזכיר משלמות מפעלות השם ושאין שום אפשרות להוסיף עליהן ולא לגרוע מהן, כבר אמרו בפירוש, כבר אמרו בפירוש אדון החכמים, זה משה רבנו, ואמר הצור תמים פועלו, רוצה לומר שכל מפעלותיו, כלומר ברואיו בתכלית השלמות. ואז לפי שיטתכם שהעולם יפסד, אז יוצא שאתם נכנסים בו לעולם, עולם שהוא איננו מושלם. ועל דרך זו רבנו אמר או התנגד להתאים את מצוות ברית מילה כדי לתקן, כאילו העולם, כאילו האדם נברא חסר על די העורלה, ועל די שם המילה מתקנים אותו. רבנו מתנגד, אין לייחס לקדוש ברוך הוא בריאה בלתי מושלמת, אלא יש לה טעם אחר למצוות ברית מילה, ולא הטעם הזה. רוצה לומר שכל מפעלותיו, כלומר ברואה בתכלית השלמות, לא ישיג עם חיסרון כלל, ואין בהם סרח ולא שום דבר שאין לו צורך. וכן כל מה שאירע באותם הברואים ומהם, הכל צדק גמור בהתאם לחיוב החוכמה, כמו שהתבאר במקצת מאמר זה. עד כאן. כן.
המדענים גם אומרים שהשמש יש לה אורך חיים מוגבל.
שמה?
השמש יש לה אורך חיים מוגבל.
השמש.
יש לה צעדים שכל הזמן היא הולכת.
אוקיי.
מתמעדת.
נו.
אז מה אנחנו סוברים? יש שמש חדשה?
אני גם קורא במדע שיש הרבה שמשות.
כן, כן, יש הרבה שמשות. יש הרבה כוכבים שמתים.